Okay, Boker Tov. Good morning, everybody. Thank you so much for joining us. I can see people are starting to join us right now. And I would like to, first of all, thank everybody for joining us. This is our third section of Glimpses of Greatness, where we're spending a little bit of time thinking about some of the incredible losses of Torah leaders of the last year. And this morning is a very special one, as we spend time having a moment to speak to HaRav Dov Zinger. And as we contemplate and think about the loss of Rav Adin Steinsaltz, Zecher Tzadik Livracha, I'd like to start off by first of all thanking our sponsors this morning. Our sponsors this morning are Michael and Barbara Weiss, who are sponsoring as we think about the yard sites of Michael's parents, Simon and Florence Weiss, Simcha Bunim and Ben Yitzchak, and Feige Tzipora Bas Menachem Zev HaKohen. It is really a pleasure to have you with us, to be able to share Torah, to be able to share these thoughts and continue discussions. Li'ilui Nishmaseihem. Welcome. It was great to see you in Shul today, and also to have you back with us today as well. I would also like to thank Laser and Mirei Shulman, who are sponsoring for the yahrzeit of Laser's mother, HaRabbanit Feige Tzipora Bas HaRav Avraham David. And Be'ezus Hashem, it should really be an aliyas neshama for her and continued nachas from the growing mishpacha. Lots and lots of nachas. And I want to thank, it's very kind of them also sponsoring in honor of the, hopefully we on Nach Yomi are going to be completing Nach very soon. And that's very thoughtful of you, sponsoring for that in that honor as well. I'd like to also thank Donald and Debbie Simrat, who are sponsoring for the yard site of Debbie's mother, Mrs. Frances Newhouse, Freda Razor, Bas Chaim, and the yard site of Debbie's grandfather, Mr. Morris Newhouse, Michael Michael Moshe Ben Lazer Shlomo Aleh Shalom, and the yard site of Debbie's grandmother, Celia Bernstein, Sima Bas Chaim Aleh Shalom, Nishmiseihem Aiden. It should be a continued aliyas neshama for all of them. And Be'ezras Hashem, we should always have good reasons to come together. Let's start this morning. We have the great opportunity of hosting HaRav Dov Zinger. And Rav Zinger will be speaking in Hebrew, but I want to just thank Jeremy Tibbetts, who's going to be translating as we go. Thank you, Jeremy, for being here with us. And Jeremy has been following and translating and augmenting HaRav Zinger in many opportunities, and it's a great pleasure to have us. So we're going to have subtitles coming in as well. One, just for those of us who don't know HaRav Zinger yet, it is a great opportunity that we have. Rav Zinger was actually out in the United States just a year ago, and for those who don't know, he is one of the Talmidim of the really what we call the Hasidic Dati Leumi of Harav Shagar, Rav Shimon Gershon Rosenberg, those who do not know yet, Harav Menachem Freiman, and Rav Adin Steinsaltz of blessed memory. And you know, it is interesting. Rav Zinger is a prolific teacher and author. In fact, just a year ago, he came out when he launched his English translation of Tikkun Tefilati, which I bought the English version. And I use it, actually, I keep it in my tefillin bag, so that if I have a few minutes before davening, I can sort of orient my mind in the right direction. I highly recommend that the chevra take a moment to do this. In fact, it was a finalist in the 2020 National Jewish Book Awards. HaRav Zinger is also the Rosh Yeshiva of Mekor HaChayim, and continues to be mashpia to many of our young souls and neshamos as they become leaders themselves in their own right. And as Rav Zinger talks about many times, he wrote an article as translated by Rav Yossi Baumel in the Five Towns Jewish Times about his connection to Rav Adin Steinsaltz. It really is a tremendous pleasure. I want to also thank Rav Yossi for facilitating and enabling this opportunity. Rav Zinger, thank you so much for joining us this morning.
Hey, good morning, and I'm very sorry that I speak Hebrew because my accent is not
Bechavod Rav, we are very happy.
British and not English, it's not American, so I prefer to speak in Hebrew. Okay.
Bechavod Rav, it's actually better. We get to hear the real poetry of the Bechavod Rav. That's why we're going to translation. So I'm going to orient ourselves to the Hebrew way of saying things, as opposed to saying Rabbi Singer. I'm going to say HaRav Dov, and we're going to refer to HaRav Steinsaltz as HaRav Adin, because this is the way it is in Eretz Israel, and this is a very beautiful way it is, if that's all right. So we're in America, very used to the proper way of last names, and we're going to go to HaRav Dov, Bechavod Rav. HaRav Dov, many of us have heard of Rav Steinsaltz in many ways, read some of his books, but a lot of us don't know sort of just the. Would you give us a little bit of a background to just a sort of a begadol before as an opener of Rav Harav Adin?
הרב עדין הוא גדל בבית סוציאליסטי, לא דתי, היה בן יחיד להורים. בגיל 13-14 הוא כבר התחיל להתעניין ביהדות, הוא, כפי שהוא מתאר על עצמו, הוא היה משועמם מאוד בבית הספר, אז למד מהצד כל מיני דברים, ולאט לאט הוא התחיל לחזור בתשובה, ובעצם בגיל 16-17 הוא כבר מצא את עצמו בקשר עם רבנים, חבדים בהתחלה, ובכלל התחיל ללמוד תורה ברצינות, ובגיל די צעיר הוא כבר היה מנהל בית ספר הצעיר בארץ, זאת אומרת בגיל 20, משהו כזה, 21, כבר הוא התחיל להיות מנהל בית ספר, ו... די מהר, הוא כבר מצא את עצמו מלמד, מבוגרים, פרופסורים, הזמינו אותו לבית הנשיא, היה בידידות עם הנשיא זלמן שזר, ושירח אותו, והוא לימד שם קבוצת אינטלקטואלים, הוא לימד אותם טניה הרבה שנים, ומתוך זה לאט לאט הוא צמח, ואז התחיל הפרויקט הגדול שלו, שזה עצם הרעיון, התעוזה, להתחיל בגיל צעיר, לתרגם את הצ'אס, כפי שהוא מתאר על עצמו, הוא חשב שזה ייקח הרבה פחות זמן, אבל זה היה פרויקט יומרני של בן אדם אחד, זה לא כמו שוטנשטיין או הגמרות אלו שיושב צוות ועורך, אלא הוא בעצמו ישב, בעצם הוא דיבר לטייפ ריקורדר, כן? הוא דיבר, הקליט את עצמו, ישר, כאילו, לא יש, כאילו, עצם התרגום שלו של הגמרא היה ממש, פשוט ישיר, תרגום ישיר, כמו שג'רמי עכשיו, אני לא רואה את הכתיבה שלו, אבל כמו שאני מבין שג'רמי, כותב סימולטנית, אז ככה הוא בעצם, תרגם את הגמרא סימולטנית לתיאור, ואז הקליטו את זה והעבירו את זה.
Unbelievable.
כן.
Unbelievable. That's just, so it was actually audio first time around then.
כן.
Unbelievable. When Harav Dov, when was the first time you got you heard about Harav Adin? When was that the first moment?
שמעתי עליו בהיותי צעיר, אבל כשהייתי, היינו קבוצה של תלמידים של הרב שגר, חבורה כזאת אדוקה, ובגיל 28 שלי, 27, עברנו חבורה לישיבה שהוא הקים, הייתה ישיבה מיוחדת במינה, שפע, קראו לה, וזו הייתה ישיבה שאומנם הייתה קיימת רק מספר שנים, אבל ההשפעה שלה הייתה גדולה על הציבור הדתי-לאומי. יש הרבה ראשי ישיבות היום, של ישיבת עותניאל, וישיבות באורות שאול, כמה ישיבות בארץ שהם הושפעו מהתקופה הזאת של הישיבה הזאת. וככה באנו כקבוצה ונהיינו תלמידים של ישיבה של הרב שטיינזלץ, והרב שגר והרב פרומן. אחרי שנה, שהיינו שם, הוא ביקש ממני להקים את הישיבה התיכונית בעצם, זאת אומרת. אז מאותו רגע התחלנו לעבוד באופן צמוד לאורך, ברוך השם, 35 שנה.
Unbelievable. And that was part of his dream. Part of his dream was establishing the science school.
היה לו מאוד חשוב, למרות שהוא ידע את ההשפעה העצומה של הספרים שלו, הוא אמר שהמהפכה, הוא ראה את עצמו כמהפכן, המהפכה לא יכולה להתרחש בלי תלמידים. ולכן היה מאוד חשוב לו, למרות ש... הספרים, ההשפעה שלהם אדירה, אבל היה לו מאוד מאוד חשוב להשקיע בתלמידים, הוא היה יושב עם תלמידים צעירים, אפילו שעה, שעתיים, מקשיב לצרות שלהם, השטותיות, כאילו של ילד בן 14-15, וזה היה לו מאוד מאוד חשוב, הוא היה יושב באמצע הלילה ומדבר עם תלמידים.
Unbelievable. That was part of his dream. It wasn't just intellectual, it was about the forming really the next generation. It's unbelievable. You know, Harav Dov, Rav Yossi shared with me a few pictures. I just want to ask you, this is one of the pictures that he shared. Can you tell us when was this? What was when was this meeting?
זה כנראה היה בתחילת דרכה של הישיבה. זאת אומרת, בינתיים הזקן שלי נהיה לבן ושלוש
שחור. ברוך השם, ברוך השם.
כן.
That's wonderful. That's wonderful. And we know, I actually just fast forwarding a few years, this is a more recent time with Harav Adin.
זאת תמונה שלמעשה ממש ממש שחזרתי מ-Five Towns, כאילו ביום ראשון הייתי בשיעור הזה ב-Five Towns, וחזרתי לארץ, וזה בחתונה ביום רביעי, שלמעשה אני כבר חולה קורונה.
I remember that.
שבדיעבד רק התברר לי, אבל זה בעצם... הייתי כל כך קרוב אליו, וברוך השם, הוא לא נדבק. אז יש לי הרבה הודעה להשם, שלא אני חלילה נדבקתי אותו.
ברוך השם, ברוך השם. Unbelievable, unbelievable. שום. So, you know, Rav Dov, Rav Adin was a, Rav Steinsaltz was such a towering figure. He had so many different interests. I mean, it seemed like he knew everything about everything. Where did that come from? Did he? This was all. He just studied himself. He taught himself. How did this happen?
Ken, הוא היה, קודם כל הוא היה גאון, genius, כן. זאת אומרת, הוא קרא במהירות רבה מאוד. אני ראיתי שאני מגיש לו איזה מסמך לקרוא, הוא קורא את זה בבת אחת. הוא היה סקרן גדול מאוד, וגם הוא היה סקפן. זאת אומרת, הוא היה אדם שעבד 20 שעות ביממה לפחות. זאת אומרת, אבל זה לא היה באווירה של מתח. זאת אומרת, כשנכנסת אליו לפגישה, היה לו את כל הזמן שבעולם. זאת אומרת, אף פעם לא ראית אותו מסתכל על השעון או לחוץ. תמיד היה לו סבלנות לכל דבר שבעולם. אבל במקביל הוא עבד מאוד מאוד ברצינות, הוא טען שגאונות זה בעצם 1% כישרון, ו-99% זהה. זאת אומרת שזה, וזה באמת נכון, באמת, אני חושב שיש הרבה אינטלקטואלים כאלו, שהם נהנים מעצם האינטלקטואליות, מהשיחה, מהמחשבות, הוא היה אינטלקטואל אמיתי, אבל במקביל הוא היה חסיד. זה מה שהיה, זה החידוש המיוחד, אני חושב. זאת אומרת, שהלב שלו והאכפתיות והדאגה לעם ישראל היא הייתה יוצאת דופן. זאת אומרת, הוא בעצם מסר את עצמו, הוא היה נוסע בכל העולם, וזה היה לו קשה מאוד מאוד, זה לא שהוא התענג מזה. היה לו קשה מאוד מאוד, הוא נסע בכל העולם, בכל מקום שנתנו לו ללמד תורה, הוא היה נוסע, היה מקפיד לחזור לשבת אפילו, לפעמים הוא נסע הלוך ושוב למקומות רחוקים כדי להיות בשבת בבית, ומתוך דאגה עמוקה מאוד 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 לעתיד של היהודים. זאת אומרת, הוא דיבר איתנו על זה, אנחנו בהתחלה, אתה יודע, הישראלים לא תמיד מבינים את זה, מי שלא יצא מהארץ, הוא לא תמיד מבין את מה קורה ליהדות בכל העולם, ליהודים בכל העולם, והוא היה אכפת לו מכל יהודי ויהודי. הוא הקים ישיבה ברוסיה, את הישיבה הראשונה, ברגע שהיה אפשר לשם, ונסו לשם שליחים. ויש, כשנתן שרנסקי חזר לארץ, הזמנו אותו לישיבה, והוא הראה לנו תמונה, צילום, לא צילום כמו היום של מסמך, אלא תמונה כמו שמצלמים תמונה במצלמה, תמונה של דף גמרא של שטיינזלץ שהצליחו להבריח לו, ואיך זה השפיע עליו, כמה זה שמר עליו, וכמה הוא למד את הדף הזה עוד פעם ועוד פעם. אז הוא הסתובב בכל העולם, זאת אומרת, אני חושב שהשילוב המיוחד של הרב שטיינזלץ, שהוא לא היה, כמו שאמרתי, הוא לא היה רק גאון, אלא גם הלב שלו היה חם ואכפתי. אכפתי, מי אחרון התלמידים, ממש, היה מוכן לדבר עם כל אדם, וכל תלמיד היו, אני יודע נבח, עכשיו חלק מהאנשים מגיעים אליי קצת עכשיו, אז אני רואה עם איזה אנשים היה לו סבלנות לדבר, אנשים ממש, כאילו אפילו אנשים מהרחוב ששבורי לב, בשתיים בלילה היו נכנסים אליו למשרד ומדברים איתו. וזה, אני חושב שזה הדבר המיוחד אצלו, השילוב הנדיר הזה, של אכפתיות, זאת אומרת שהוא עשה את העבודה שלו באמת מתוך דאגה עמוקה, ככה הוא הגדיר את זה, שהתורה היא אוצר שיש לנו לעם ישראל, אוצר גדול שיש לנו לעם ישראל, ורק לכמה יש את המפתח אליו. הוא אומר, זה לא אפשרי, לא אפשרי שרק כמה ישבו על האוצר ורק להם יהיה את המפתח. צריך שלכל יהודי יהיה את המפתח לאוצר הזה. ולכן עבודת התרגום של הגמרא ושל עוד ספרים, כן, התניא למשל זה ספר מדהים, התרגום שלו לתניא, מישהו יצא לו לקרוא אותו עם דוגמאות, וכן הלאה, הספר שלו על התנ"ך ועל המשנה ועל הרמב״ם, כל אלו נבעו מתוך דאגה. זה לא שאדם ישב ואמר, בוא אני יוציא ספר שמישהו יכיר אותי לכבודי, אלא באמת מתוך רצון שזו היה הנוסחה שלו, כמו שהיה לרוסיה, שלח את עמי, אז הוא אמר, למד את עמי. זה הוא אמר, צריך ללמד אנשים, לא משנה איפה הם, מה הם, מי הם, מה הם חושבים, מה הם לא חושבים, צריכים לדעת, קודם כל, הבורות, המרצות, היא יותר מסוכנת מהרשעות, ולכן צריך ללמד את כולם, לתת להם את האפשרות. אני חושב שזו מתנה שקשה לדמיין כמה מהפכות בארץ הן בזכות הדבר הזה. למשל, לימוד תורה לנשים, שאנחנו זוכים להיות בתוך המהפכה הזאת. אין לי ספק, ואני יודע את זה באופן אישי מהרבה הרבה נשים ששמעתי, שבזכות שהיה את גמרא שטיינזלץ זה אפשר להם ללמוד. זאת אומרת, לא היה בתי ספר, לא היה אפשרות, ושטיינזלץ אפשר, זאת אומרת, אז זו דוגמה אחת. ללא ספק יש כל מיני אנשים, אומנים וכולי, שלומדים תורה היום, שזה מה שאפשר להם, זה מה שמאפשר להם. אז לכן זו מהפכה עצומה.
That's unbelievable. I guess, you know, because for us on the outside, you know, we see books that are published, we see svarim, so we see the intellectual side. But what you're saying is that all came from that incredible empathy, that incredible heart of wanting to share with the rest of the world. That's unbelievable. You know, in English, there's a statement which says, people don't care how much that you know, they know how much you care. And it seemed like he had that ability. He had knowing and caring, which is just just an unbelievable combination. Thank you for letting us into that, because it actually adds to the message the next time we read and we learn his svarim. Bezrat Hashem. Let me ask you, Rav Dov, you've learned so much from him, from Rav Adin. Would you care to share a gem, a perspective, something which maybe that to you really resonated, or think that one of the things which are really his hallmark, his bumper sticker, so to speak?
Kodem kol, ani choshev she Rav Nekuda zot haya lo hasisma shehu sam beyeshiva gam. זה עד בלי די, עד בלי די. יש לבריקותי לכם ברכה עד בלי די, זה עד בלי די. זאת אומרת שבעצם הוא אומר, מכיוון שהיה לו גם ידע כללי רחב ביותר בכל התחומים, החל מגן חיות שתמיד בשבת זכור, אני אומר אנקדוטה, בשבת זכור התלמידים הם קונים זכויות, מה זאת אומרת? כל אחד מהצוות של הרמים והרבנים, הוא נותן איזה זכות שהוא נותן לתלמידים, אם הם יקנו את זה, כמה דפי גמרא. זאת אומרת, נגיד, הרם אומר אצלי בשבת בבית, או חברותה באיזה נושא, הרב שטיינזלץ תמיד הזכות שלו הייתה, אני בטוח שאם אני אתן לכם לנחש, אתם לא תדעו, מה הזכות שאני, זה מובן המשחק הזה, זאת אומרת, כן?
Yes, yes.
אז הזכות שהוא נתן, זה ארבעה תלמידים שילכו עם הרב שטיינזלץ לסיור בגן חיות.
That's amazing. That was the grand prize.
זה קשה לדמיין מה זה היה. מה יש, כמה הוא אהב חיות, וידע להסביר עליהם את הכל. ודרך זה כמובן כל המוסר השכל וכו' וכו'. זו הייתה המתנה הכי גדולה שתלמידים בעצם סיימו שעס בשביל לזכות בזכות הזאת. ללכת איתו לטיול בגן חיות. עכשיו, הוא לא אמר, מי שרוצה, אני אלמד איתו גמרא פעם בשבוע. לא. זאת אומרת, אני מוכן ללכת איתו לגן חיות, והוא האמין שדרך ההתבוננות בעולם, ככה הוא אמר, העולם זה השאלות, הקדוש ברוך הוא שם בעולם חידה, את השאלות, את העולם, זה העולם, זה השאלות, והתשובות הן נמצאות בתורה. זאת אומרת, אז אתה, בלי להבין את השאלות, אתה לא יכול להבין את התשובות, ולכן היה לו מאוד מאוד חשוב לחנך לשאלת שאלות, זה הדבר ראשון, וב' עד בלי די, כוונה שכל, הוא למד את זה, הוא קיבל את זה מהרבי מלובביץ', כן? שהוא בא אליו פעם אחת, והוא אמר לו, יש לי את זה, ויש לי את זה, ויש לי את זה, אני עובד על התרגום הזה, ואני עובד על הדבר הזה, אין לי זמן, מה אתה מציע לי? מה להוריד? איזה דבר כדאי לשמור? אז הוא אמר, תיקח על עצמך עוד משהו. כמו שאומרים בעלי המוסר, שאם אדם בא להתייעץ עם הרב, הוא אומר, יש לי חצי שעה ביום, האם ללמוד גמרא או ללמוד מוסר? אז הוא אומר, תלמד מוסר, תראה שיש לך יותר מחצי שעה ביום. אז בעצם זו הייתה הנחיה שלו, שככל שאדם לוקח על עצמו יותר, משהו משתנה מבפנים, זאת אומרת, החומר משתנה. כמו בפיזיקה, אם אתה מכניס לאיזה חום מסוים, החומר יכול להשתנות. אז גם הוא טען שעוד ועוד ועוד. דרך אגב, לא שאלתי, אבל אני אגיד לך ששאלתי. זה לא היה קל להיות איתו. זאת אומרת, זה, היום אני מספר את זה בגעגועים, כמובן, בהשתוקקות, אבל זה היו מפגשים לפעמים קשים, מכיוון שלמרות שהוא לא התערב אף פעם, הוא חיבד את ההחלטות שלנו בישיבה, ונתן כבוד גדול למה שקורה, אבל הוא אמר לי, הוא אמר, אם פעם אחת אני אבוא לישיבה ואני אתן לך מחמאה, כן, קומפלימנט, זה סימן שאתם יכולים לאשפז אותי בבית זקני. אז לכן, תמיד היה לו ביקורת רצינית על מה שקורה, זה לא מספיק ככה, זה לא מספיק ככה, זה לא מספיק, צריך יותר, צריך ככה, והוא הכיר והבין, קלט מהר מאוד מה קורה בישיבה, הוא היה מגיע יום בשבוע, וביום בשבוע הזה, הוא גם נפגש עם תלמידים, גם עם הצוות, והיה מבין מיד מה קורה, איזה נקודות חלשות, ואיפה צריך להשקיע יותר, ואיפה פחות, וזה לא היה קל לעמוד בסטנדרטים האלו.
Unbelievable. What a treasure of a relationship to have. Let's move actually in that direction. You know, his relationship with the Lubavitcher Rebbe. When did that begin? How did that continue? It was obviously very connected to Chabad.
אני חושב שהדרך שלו לחזור בתשובה הייתה דרך חב"ד, אבל הוא לא היה חבדניק במובן הרגיל של המילה, כמו שהוא לא היה שום דבר. פעם אחת ראינו אותו בתוכנית רעיונות, והוא אומר לה מראיינת, אני רואה שאת מנסה להכניס אותי לתוך קופסאות, אז או שאני קטן מדי ואני נופל בין הקופסאות, או שאני גדול מדי ולא נכנס לקופסאות, אבל את לא תצליחי להכניס אותי לתוך הקופסאות, ולכן זה היה מאוד קשה לאנשים שהם שאלו, חבדניק, מזרוחניק, מה הוא בדיוק, אבל הוא לא היה בתוך הקופסאות האלו, הוא היה גם וגם וגם, אבל כן היה לו קשר ישיר עם הרבה, גם הוא ביקר אצלו כמה פעמים, רואים, אפשר לראות בסרטונים כאלו של הרבה שמבקר אצלו את, ה, את, ה, את הכבוד שיש לו, ואת הערכה ואת הציצות, גם הוא החליף את השם שלו, בעצם קוראים לו שטיינזלץ אבן ישראל, על הגמרות כתוב אבן ישראל, הוא החליף את השם שלו כי הבן שלו היה חולה מאוד במחלה קשה, והוא הלך לרבה לקבל ברכה, הוא גם הדריך אותו, לא לעשות ניתוח כמו שצריך, הוא נתן לו הדרכות מדויקות הרבה מה לעשות, וגם אמר לו לשנות את השם, וברוך השם הבן הזה, בן החיים עד היום, ברוך השם. והיה מתייעץ איתו, היה מתייעץ איתו, מדבר איתו, רואים במפגשים את הקשר ביניהם.
Unbelievable.
היה מושפע, הנקודה הזאת שאני תיארתי, רואים את ההשפעה, אחרי שאתה מכיר את הרבבים, אתה רואה את הסרטים של הרבי, אתה רואה את ההשפעה במיוחד בתחום הזה של האכפתיות לכל יהודי ושל ההתמסרות הטוטלית. זאת אומרת, זה הייתה, במובן הזה, זה היה מתנה לראות את זה, אבל בלבוש, לא חסידי, נקרא לזה ככה, יותר חופשי. זאת אומרת, הרב שטיינזלץ הוא היה אחד הדברים הגדולים שלו, שלא היה לו שום שום דיסטנס. אני לא יודע איך אומרים דיסטנס. שום מרחק, שום גינונים. לא היה לו שום גינונים. היה חופשי לגמרי. לא עשה מעצמו שום דבר. נפגש עם כל אדם. לא עשה מעצמו שום דבר מעבר למה שהיה לי. לא מובן המילה. גם כאילו זלזל בעצמו, לא זלזול במובן העמוק של המילה, אבל כאילו לא עשה מעצמו סיפור.
Right, so bigger than being able to describe or put into one place or to one box or one description. It's actually interesting that you mentioned that. I would be curious. I heard a story from a dear friend about how, you know, his medical knowledge as well. You know, you mentioned speaking to the Lubavitcher Rebbe. I'd heard that, in fact, he was involved in advising the Israeli government in terms of new treatments coming to Israel as well. He was just for his medical knowledge as well.
לא מכיר את זה, לא מכיר את זה, אבל בוודאי שזה יכול להיות. אני לא מכיר באופן אישי את הסיפור, אבל ברור לי שהוא היה, ההתמצאות שלו בכל תחום הייתה בצורה מדהימה.
It's unbelievable. Yeah, just such a bigger than one space. But let's move to you know, the Shas. The Shas is obviously just an incredible project, as you mentioned earlier, his translation of the Shas, and he got a lot of criticism from various camps, and he continued, and he really published it now. In fact, by the way, that now Koren is republishing it in English. It's a very, very beautiful, beautiful new Torah. It's wonderful to see. I see so many people learning it. It really has. Where did that start? What was the dream? He essentially wrote his own Rashi and Tosfot on the entire Gemara. Essentially, where did that come from? Where was the dream for that?
אינטלקטואלים שפתאום הוא גילה יותר ויותר שהם לא מכירים את התורה וזה לא נגיש אליהם, והוא חשב הרבה איך לעשות את זה בצורה הכי מונגשת, איך לעשות את זה בצורה שכל הקשיים של הגמרא, אנחנו יודעים כמה קשיים יש בגמרא, יש את הקשיים של השפה וקשיים של התרבות, לכן יש שם זה הגמרא, זה ערוך בטוב טעם, יש שם החיים, כל מיני תרגומים של כל מיני מילים מיוחדות, אם זה ביוונית או לא ביוונית, או כל מיני דברים היסטוריים, או תמונות של הדברים, כדי להפוך את זה לדבר ממשי, שזה לא יהיה דבר מנותק, כאילו שהתורה לא תהיה משהו שהוא רק בספר, אלא שלראות את המציאות של זה, מאוד מאוד היה חשוב לו. זאת הייתה גם הביקורת עליו, זאת אומרת, בהתחלה היה מאוד קשה לציבור החרדי בוודאי לקבל את זה. גם מבחינת הפגיעה בקדושה של הדף, של המבנה של הדף, של ההדפסה, זה שדף היה משני דפים, הדף הפך להיות שני דפים, הייתה איזה ביקורת על הניקוד, שהניקוד והפיסוק גם הם סוג של פרשנות מצד אחד, אבל הניסיון שלו היה מאוד חשוב, הוא אמר את זה בכמה פעמים, שהפרשנות שלו היא מנסה לא להכניס את עצמו פנימה. זה מאוד מאוד קשה שמישהו מפרש לא לתת את האימפקט שלו, כאילו את הפרשנות שלו, והוא, כל המאמץ שלו היה להיות שקוף, כאילו זאת אומרת שבעצם זה יהיה ביאור בלי השפעה של הכותל. זאת אומרת, איך להיות, כאילו לבטל את עצמו לגמרי, לא להכניס את התובנות שלו. אדם למדן, הוא תמיד רוצה להגיד את החידוש שלו, את הנקודה שלו, ופה זה היה בעצם מלאכה שהיא כולה ביטול. זאת אומרת, איך לתת לגמרא להיות נוכחת בלי תשומת לב למי שכותב, מי שמתרגם אותה.
Wow, and this project was all himself, you said, meaning he didn't like create a team in the
בהתחלה זה היה לגמרי לבד, לאט לאט יש שם צוות שהביא לו את החומרים, עזר לו, אבל בסופו של דבר הוא היה עובר מילה מילה ומתקן, כאילו הוא, כמו שאמרתי, הוא הקליט את זה,
yes,
כתבו את זה, ואז הוא היה מתקן את זה, וגם הביאו לו, היה שם אחד שהתעסק בבוטניקה, אחד שהתעסק בהיסטוריה ונתן לו את זה, אבל בסופו של דבר הוא עבר על הכל כמה פעמים.
It's amazing, you know, I think we sometimes don't realize this was before Art Scroll had made an attempt. You know, and really the only thing out there was the old Sansino, and this was really revolutionary in so many ways, and often revolutionary things get criticism. And sort of I think he took a lot of that. How did Rav Steinzeltz deal with, how did Rav Adin deal with, you know, all the criticisms, you know, and just continuing, being able to continue amid all of this?
קודם כל זה כאב לו. זה כאב לו. אני יודע שזה כאב לו באופן אישי. אבל הוא ידע שהוא עושה משהו אמיתי, אז הוא לא יכל להפסיק את זה. למשל, לגבי הדפים, יצא מהדורה החדשה של וילנה, עם צורת הדף, זה סוג של פשרה כזאת. מי שרוצה, יש לו את צורת הדף בצד ימין, ובצד שמאל את הפרשנות. למרות שהיה לו מאוד אכפת מהאסתטיקה, ובמהדורה הקודמת היה דגש גדול על הניקוד ועל האסתטיקה של הדף. אז בעצם, היו סוג של פשרה שהיה גם מהדורה לדפוס וילנה. אבל באופן כללי, זה חבל לו שלא רואים בישיבות את הגמרא הזאת, מכיוון שיש בה יתרון מסוים, שהיא בעצם עוד לפני הפרשנות. יש בעצם בעברית, קוראים לזה ביאור, הועיל משה ביאר את התורה. ביאור זה לא פירוש, זה לעשות את זה באור, לתת לזה באור.
Elucidation, right.
כן, זה משאיר את ה... את המילים ואת הגמרא עדיין משאיר את העבודה למי שרוצה ללמוד בעומק, משאיר לו, אבל נותן לו, מסיר כל מיני מכשולים של שפה ופערים תרבותיים. זה בעצם המאמץ שהושקע בגמרא.
Sure. And it makes it so much more accessible. And in all ways, as you said, geographically, archaeologically, biologically, all the different pieces that are sometimes we miss when we learn Shas as well. If you'd say outside of the Shas and the translation project and the elucidation, what would you say is the sefer that he really was closest to his heart? He wrote so much. He had a whole team. What was something which really meant a lot to him? His prized sefer.
בהרבה הזדמנויות ספרים של חב"ד. זאת אומרת, הספר התניא, כמו שאמרתי קודם, הפירוש שלו הוא מאוד מאוד יפה, מאוד כדאי, אני ממליץ למי שזה, אני מקווה שזה תורגם לאנגלית.
Yes, sure.
כן, אז זה ספר, הוא לימד תניא הרבה שנים. גם הספר הזה הוא תרגום מדיבור, משיעורים בעל פה. יש ספר גם שנקרא בעברית 13 עלי שושנה, אני לא זוכר איך קוראים לזה באנגלית, גם אותו דבר. זה גם ספר על מונחים בקבלה, ספר מדהים מבחינת הביאור, היכולת לבאר, לקחת מושגים רוחניים כמו נשמה, כמו קדושה, כמו רוחניות, ולתרגם אותה לשפה עכשווית בצורה, כן, אינטלקטואלית. אז היה לו מאוד יקר הנושא של התפילה, הוא השקיע בזה הרבה, למשל בשבת, שוב, זה היה היום היחידי שהוא היה בבית כביכול, אבל הוא היה חוזר הביתה ב-4 אחרי צהריים, 5 אחרי צהריים, הוא היה הולך לתפילה בחב"ד שמתחילה קצת מאוחר, הוא היה בהתחלה קצת מפטפט, מדבר עם אנשים, ואז היה מתפלל לבדו הרבה הרבה שעות, זאת אומרת, בבית כנסת חב"ד, זה היה... הייתי רואה אותו חוזר מהתפילה לפעמים 3-4 אחרי צהריים. כשעשו לו יום הולדת 70, אז הציגו גם 70 ספרים שלו.
70 of his ספרים.
כן. אז הוא אמר שהוא רוצה להודות למשפחה שלו, שבשבילם הוא היה אגדה בלבד. אגדה זה טריים משמעות, שתי משמעות, גם אגדה שאומרים על מישהו שהוא אגדה, אבל אגדה זה אומר שהוא רק היה בסיפורים. אז זה אומר שלמשפחה שלו הוא רק היה בסיפורים, כי הוא לא היה בבית, הוא היה באמת, 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 הוא היה, סדר יום שלו היה מטורף, הוא היה חוזר הביתה בשלוש, אחרי בלילה, משהו כזה, או ישן כמה שעות, וחוזר למשרד כל הזמן, זאת אומרת, סביב השעון. אם הוא לא היה בחוץ לארץ בנסיעה, הוא היה כל הזמן בכתיבה ובריכוז, או בשיעורים, כמו שאמרתי.
Unbelievable. I don't think people also necessarily make the connection to the yeshiva and to him about when the three boys were kidnapped. I don't think people necessarily also make the connection to our Rav as well and to Rav Steinzel, to realizing how close this was. I remember, you know, it's at the Levaya. I remember Harav Dov was talking about being mekabel on all of us, v'avta l'reacha kamocha. How did Rav Steinzaltz go through that period? What was his reaction, his perspective?
הוא היה איתנו קודם כל, כל הזמן, והוא אדם מאוד רגיש, היה מאוד מאוד רגיש, וזה כאב לו. תמיד אני שומע עכשיו בדיעבד איך הוא היה בניחום אבלים פה, ובניחום אבלים פה הוא לא הפסיד. הוא היה נוסע למרחקים כדי להיות עם האנשים, כדי להיות עם הכאב שלהם, ובמובן הזה זה חיזק אותנו מאוד, שהוא היה איתנו גם בתקופות הקשות מאוד.
Sure. Yeah, as you said beforehand, you know, sometimes you have these towering intellects, and that doesn't always relate to the heart, but to have that heart it makes everything else different. You know, Harav Dov, we're normal, regular folks out here, we hear so much, but what would you say are things that we could adopt, could change, could somehow be better, some a little bit more like Harav Adin Steinzaltz, that we could perhaps be just incrementally in the right direction? What would you suggest?
Harav Adin היה מאוד גרוע בגיוס כספים. כי אני אספר לכם סיפור אחד שקשור לזה. פעם בא אליו יהודי מאוד עשיר, שהיה לו כבר צ'ק כתוב בכיס כמה הוא רוצה לתת למפעלים של הרב הדין. והוא שאל אותו, מה אני יכול לתת לך? כמה אני יכול לתת לך? הוא אומר לו, אני רוצה את הנשמה שלך. הוא ידע שהוא יפסיד את הצ'ק, או שלא חשב על זה אפילו, והוא אמר, אני רוצה את הנשמה שלכם. עכשיו, זה בעצם, אני אספר לכם סיפור, הרב הדין הוא לא היה איש נחמד, נקרא לזה כך, הוא היה קוצקר, היה לו צד של חסיד קוצק. הוא אמר לי פעם שהטרגדיה שלו האישית הייתה שהיה לו קול מאוד עדין ורח, אבל בעצם הוא צעק בשקט. אז אומר, אנשים לא שומעים את הצעקות שלי, הם לא שומעים את האכפתיות שלי. אבל פעם אחת הגיע להתוועדות מישהו, זה סיפור, לא בטוח שימצא חן ביניכם, אבל זה סיפור אמיתי. אז היום זה יותר קשה להבין את זה, אבל זה לפני 30 שנה, נקרא לזה ככה. הייתה התוועדות בישיבה, והגיע בחור מישיבה ממול, אנחנו בגוש עציון, ממול הישיבה שלנו יש ישיבת הר עציון. שישיבה פחות חסידית, בואו נקרא לזה ככה. דרך אגב, אני זכיתי בצעירותי ללמוד אצל הרב סולובייצ'יק, אצל רבי יושב בר, בישיב אוניברסיטי, אז אני מתבייש לספר את זה בגלל שאני צריך לדבר אנגלית יותר טוב, אבל בינתיים בכל אופן. אז הוא היה, זה היה, הגיע בחור כזה מישיבת הר עציון להתוועדות, והוא עמד מרחוק ככה, עמד מרחוק, הסתכל קצת כמו מיכל בת שאול שמסתכלת על דוד שמפזז ומחרקר. אז הוא הרגיש שהוא מסתכל כאילו מבחוץ על הסיפור הזה. אז אומר לו, בוא הנה אתה בחוץ, בוא אני אגיד לך מה אני רוצה. ואז הוא התחיל לפתוח לו את החולצה, כן? התחיל לפתוח לו את הכפתורים של החולצה ואומר לו, הנה, את זה אני רוצה, את הלב שלך, אל תסגור אותו.